גם אנחנו פעם שעברה התחלנו לדבר אחרי שקצת טענו ככה במבט כללי את התפיסה של שפינוזה, עוד לא דיברנו על השיבוש הרוחני שבה, זאת אומרת הטעות כאילו השכלית שבה, אבל יותר משמעותי לנו קודם כל לדבר על הנזקים הרוחניים שבאים בעקבות השיטה הזאת, כי כמו שהרב ביאר שהשיטה הזאת היא, התלבטנו האם היא שורש שורשה של כל אליות, זאת אומרת זה אליות בצורה הכי שורשית, הכי עמוקה שלה, או ששורש שורשה מתייחס אל העת החדשה שכל התמורות והתפיסות ה תרבותיות ופילוסופיות שהתחדשו בעת החדשה, אז שורש שורשם נמצא בתפיסה הזאת של שפינוזה, שעליה הוא אומר שנתגלגלה בפשיטת ולבצעת צורה בשיטות שונות, שהעון הסודי שלו הוא גורם עיקרי. בעצם הרב אומר, כל התחלואים וכל השיטות המסובכות שהיו בעת החדשה הן מוטציות שונות שביסודם מונחת בהם התפיסה של שפינוזה. כמו שהיום קצת יותר מחיר לבאר, איך גם מצד אחד התפיסות הדטרמיניסטיות והתפיסות הפסיכולוגיות שטענות שאי אפשר לאדם לשנות את היצרים שלו. ומצד שני, שיטות אחרות שקשורים לאנרכיזם ולפירוק כל המסגרות, ומצד שלישי המטריאליזם והמרקסיזם שהופכים את האדם להיות איזשהו בורג בתוך איזשהו מכונה כלכלית, ומצד רביעי הפשיזם, ומצד חמישי האנטישמיות, ומצד שישי הפסימיסטים כמו שופנאומר ועוד, ומצד לא יודע איזה מספר כבר הגעתי, מה זה שביעי, כן, אז עכשיו מהשביעי מדרגים הלאה לשמיני, וגם אחר כך כל אפילו כל השיטות הפוסט מודרניסטיות שבנויות על כל יסוד של הפרוגרס, כולם למרות שהן שיטות לכאורה אפילו חלקם הפוכות זה לזה, אבל כולם, מה שבעצם מתדלק אותם, זה אותו שיטה של שפינוזה. שבזה, מחד הרב ככה מאוד מטיל על אותו יהודי מומר מאז אדם, מטיל עליו אשמות נוראיות של כל העיוותים של העת החדשה, והוא רואה בו את שורשה של כל האליליות, אבל אי אפשר לתלם שבד ובד, אם הוא נותן ליהודי קרדיט לכל כך הרבה שינויים שקיים בעולם, אז כנראה שהיהודי הזה הוא לא קטלקניה, כן? כמו שהגמרא אומרת, לא נברא העולם הזה או לצדיקים כמו חנה מנדוסה או לרשעים כמו אחאב, כמו שהגמרא בברכות, זה הרב מסביר שסוף סוף גם אנשים שיוצרים הרבה הרבה נזקים, אבל כנראה שיש איזושהי נקודה עמוקה פנימית שגנוזה בהם, אלא שהיא, ומכיוון שהיא מתגלית לא בצורה מוסרית, לא בצורה נכונה, אז היא מתעוותת למקומות מסובכים. אבל כשמדברים על שור שורשה של אליות, כמו שהרב אומר באורות הקודש, שהמקום, עומק רע, יש צד שהוא מתאחד עם עומק הטוב, כן? שאתה רואה את הרב מצד העומק שלו, שור שורשה, עכשיו אתה מסוגל להבין איך דווקא אפשר להפוך אותו לטובה. כמו שהזכרנו פעם שעברה, שזה ששפינוזה מגיע לבמת ההיסטוריה ממש בצמידות למה שתורת הסוד בצניעות נבנית בצפת על ידי ירי וגוריו, אז כנראה שכמו שאב כאן כל מיני מדגיש, אנחנו כאילו תוקפים את האיש, אבל יש ביטוי לתקופה שהקצת הקליפתי שלה זה העת החדשה, אבל הצד הפנימי שלה זה התעוררות של הגאולה, כי אנחנו יודעים שביחסים בין ישראל לבין אומות העולם, אז זה לעומת זה עשה אלוקים, תקופת הנבואה, מקבל תקופת אליליות, תקופת התורה שבעל פה, מקבילה לכלפי החיות שלה בחוכמת יוון, תקופת הראשונים מקבילה לתקופת ימי הביניים, ותקופת האחרונים, שזה בעצם מבית יוסף, רבו של האריז"ל, שם המעבר מהראשונים האחרונים, שהוא בעצם, זה מסיים את תקופת האחרונים, היא התקופה שבה בחצות הליל התחיל להתנוצץ הניצוץ הראשון של הכמיהה לגאולה, אז המקבילה אליה היא העת החדשה של אומות העולם, ושאנחנו נדבר בהמשך על אחרי העת החדשה היה העת החדישה, אפשר כל זה המהפכה התעשייתית, תמורות יותר מפתחות שבאו להיסטוריה שהתגלו אצל קאנט, אבל הרב ממש ברור דבר יאמר שזה בעצם מה שבעם ישראל התחילו להתגלות תנועת החסידות והגרה, שזה כבר השלבים הראשונים של הגאולה, אז ודאי שזה לעומת זה עשה אלוקים, ועל כן, כמו שהרב כאן כותב בפנקס עוד ג' קובי דן, מה שקוראים פעם שעברה, שהרב אומר צריכים למעלה לעשות הרבה הרבה תהליך של זיכוך לכל התהליך הזה, צירה הבאה בלהילחם איתו. ולגלות את קלונו, ולגלות את השקר שלו. אבל מצד שני, יש גם, כמו שהרב אמר אצלנו, שהרימון הזה המעובה בקליפתו, אבל צריכים להוציא ממנו, לזרוק את הקליפה ולהוציא את התוך שלו, איזה תוך תמציתי יכול להתקיים, אחרי מירוקו, לימונו וצירופו, ודברים דומים. כותב הרב בפנקס עוד ג' פסקה קובי זין, אומר, שם הוא מסביר גם מי בדיוק בפועל התחיל את כל התהליך הצירוף שלו, ואומר, ועדיין לא נגמר העיבוד, ולא נגמר שנגמר עיני לגמרי, יהיה יוצא בכלל לרור, ועוד לכלל ברוך, כן, כשמו כן הוא, שגם ברוך יהיה, שיהפך מקללה לברכה, אנחנו עסוקים בסוגיה הזאת הרבה, כדי להבין את כל נקודות הסיבוך והכשל והתאומה, שקשורה לעת החדשה, אבל בד בבד, גם כדי לענות, כן, להפוך מריר ולמתיקו ולגלות אור של ישועה בתוך כל התהליכים האלה. אז אנחנו בזאת השם, פעם שעברה קצת דיברנו על, בכללות על השיטה שלו, לא רוצה, כאילו לא, זה קצת מזהם אותי לדבר יותר מדי. התחלנו ואני אמשך היום לדבר על הנזקים של השיטה, ואחר כך נדבר על הכשל היסודי שעומד ביסוד השיטה הזאת, אבל ממנה כבר אולי אחר כך כבר נוכל להפוך את זה גם לעלת ניצוצות וזיכוך והכוונה שלה לאור של גאולה.
למה צריך לעלות ניצוצות? אם הרב הסביר שזה בעצם זה הקליפה של הכמיהה לגאולה שיש לנו כבר בתקופת הארי וכו'.
אז אנחנו פשוט בואו מלמד את הארי, מה צריכים אותו? כן, כן, אבל יש משהו, שאלה מצוינת, שהיא קשורה לכל סוגיית העלת הניצוצות אגב, כאילו כל הניצוצות, העלת ניצוצות זה בעצם שכל מיני נקודות קודש כנוזות וכל מיני דברים בעולם הזה, ואז השאלה למה בכלל צריך לעלות ניצוצות, תלמד תורה, הפוך בה והפוך בה והפוך, זה כולה בה, אז במקום לעשות ברכת המנים ולעלות ניצוצות מהתמר ומה... צימוקים ומאגוזים וכל מיני כאלה, פשוט עוד שתי דפי גמרא, זה ברור שזה הרבה הרבה יותר טוב, זה ככה ודאי, אבל מכיוון שזה שהיו ניצוצות שנשברו, זה לא לחינם, הכוונה, היה הצד העצמי נמצא בקודש, הצד העוצמתי של הקודש, זה בעצם קשור לכל סוד שביעת הכלים, זה עלות תביעה להופיע בצורה עוצמתית בתוך המציאות עצמה, מה שאנחנו הרבה פעמים מדברים על הפער בין העצמיות לבין העוצמתיות, כן, בין האורות לבין הכלים, ונשברו הכלים והתעסקו, שאתה תחזיר את הכלים, תשיב אותם אל מקורם, אז הקודש, כמו שהרב כותב אורות ישראל, אז שנחזיר את השבי, אז הקודש יתאמץ ויתקפל, ויתעצם הרבה יותר, כי בעצם, בוא נאמר, זה שבצורה קליפתית, זה התגלה בצורה כל כך מסובכת, זה ודאי כואב מאוד, אבל זה בא, כי יש כאן כל מיני צביעות חיים, שעדיין לא ידעו איך לבטא את עצמם. אז אני אגיד ככה, בתרתי, א', כי אם אנחנו לא נענה ניצוצות, אז נשאיר את הכוחות הגסים האלה, בפירויותם, אז מלא חייבים לא להתעלם מהם, אלא לטפל בהם, לעדן אותם, כן? אפשר כמו הנצרות להתעלם מהנפש הבהמית, ואפשר כמו היהדות להתעסק, כל מצוות זה בעצם העלאת ניצוצות, זה לקחת את הנפש הבהמית, לקחת אותה ולרומם אותה למקום יותר גדול. אבל לזה אתה גם מציל הרבה כוחות חיים שהם חסרי סדר, אתה משיב אותם לקורם, וזה אתה מסיר מהעולם הרבה סיבוך והרבה בלבולים. אבל אולי יותר מזה, וזה אתה גם מכפיל את הקודש ביסוד של נותן לו הרבה הרבה כלים, נותן לו הרבה הרבה עוצמה, נותן לו הרבה הרבה חוסן לבוא ולהתגלות. כן, וזה בעצם חלק מהסדר של בריאת העולם, שמתחילה חשוכה והדר נאורה. הכלי, כמו שהרב אומר בתחילת אורות אמונה, הקליפה קדמה לפרי, ויש תפקיד גם לקליפה, כי הקליפה היא נותנת הרבה הרבה חוסן לפרי, אלא קליפתית. בסדר, צריכים עכשיו לדעת איך לרקח את הקליפה ולהשיב אותה אל מקורה. אולי דבר שלישי, דיברתי כמידת המציל את העולם שסוף סוף מתועתע מכל הכוחות עוצמתיים האלה, כי לא מצא לו כיוון. אמרנו שבאמת ששוב אל הקודש הוא יקבל חוסן, ויש גם איזה משהו שהרב אומר, שזה בדיוק מה שהופך את הנסתר להיות נגלה. כי זה שהדבר הזה הופך להיות צביעה קיומית אצל כל העולם, שזה מתבטא בצורה שלילית, אבל העולם כבר חייב אותה, זה בעצם אומר שיש את עכשיו את היכולת לכל סתרי תורה, יש כבר כלים במציאות לבוא ולקבל אותם. כי זה כבר לא קשור רק להשגות פנימיות. המציאות כבר לא יכולה בלי הדבר הזה. אז מכאן שהיא לא זכה בתאורה, זה מתגלה בצורה מובטת. אבל עכשיו, עד רבה, זה בדיוק התפייה שהרב כל עבודת הרב לצהל, להפוך את סתרי תורה לנגלים, ולדבר בשפה הגלויה, להעיר איך האור הפנימי מחיה את השפה הגלויה. בסדר. מה זה איך? שלא צריך, למה? כן, בדיוק, בדיוק, כן, הוא מה שנשמע לביידן כאילו, אבל אפשר כאילו ולעשות אכלה והגנות וגדרות אלקטרוני ויהיה בסדר כאילו, ואנחנו בתוכנו ננצל, אבל גם הם המשיכו להתפרע, גם מדינת ישראל צריכה להיות חזקה, וכנראה שיש אור גדול שבאים להופיע בעולם, כן, בסדר. אז אנחנו בעל שעברה אמרנו שיש ארבע, נקרא להם אשכולות של חסרונות שנגרמים כתוצאה משיטה הזאת. לפעם שעברה דיברנו על החסרון הראשון, שהוא סוגיית הרצון, ופעם שעברה לפי זוכר התחלנו מהסוף להתחלה, רצינו היום גם לנסח את זה מהתחלה לסוף, כן? ככה, נגיד ככה, התחלנו לפעם שעברה שבתפיסה הזאת של שפינוזה, שבעצם אומר, הכל אלוהות, אני בעצם רוצה שכל אחד ואחד מאיתנו הוא במידה מסוימת חסר אישיות, הוא רק בורא קטן בתוך התנועה האלוקית, מה ששפינוזה מכנה ביטוי אצלו קנטוס, זאת אומרת כל אחד יש בו איזשהו עוצמות מיוחדות שהוא בעצם ביטוי שלהם, אבל הוא לא מישהו, הוא משהו, הוא עוד זרוע מתוך כל הזרועות האלוקים, כמו שאמרנו, לא זה קל לפתור את עצמנו בזלזול בשפינוזה, שאמר שהכל אלוהות, ואמר אבל הכל אלוהות מבחינתו זה רק עולם החומר. כמו שאמרנו, כי הוא אומר שהכל אלוהות ואלוהות יש בה אין סוף ממדים, והשתי הממדים שאיתם אנחנו נפגשים, שזה כן, החומר והצורה, או בלשונו ההתפשטות והמחשבה, הם רק שתי ביטים מתוך מערכות אינסופיות אלוקיות, אז גם הוא מודה שיש מדרגות תוכניות, אלא איפה הקשר שבו שאומר, שסוף סוף כל החומר וצורה, זה ממש איברים מהמציאות אלוקית, זה לא, אין פער בין בורא לבין עברה. מה שאומר שכל אחד ואחד מאיתנו, עוד איזשהו ציפור קטנה, עוד איזשהו איבר מתוך כל המציאות אלוקית, אבל קודם כל, כמו של האצבע, אין זהות, אלא הזהות שלה נמצאת בלב שלי, באישיות שלי, היא נטולת זהות, היא בעצם נעה רק בתור איזשהו תנועות אימפולסיביות של מכולות כל מיני דברים מסוימים. אז בהקשר המסוים הזה כאן, יש כאן את מחיקת הזהות של האדם, ויותר גרוע, יש כאן מלט מחיקת המוסר של האדם. כי בסופו של דבר גם אי אפשר לומר על אף דבר בעולם שהוא לא מוסרי, שהוא לא בסדר, מה זה אלוהים? אם פתאום עכשיו הזאב טורף, או הדבורה עוקצת, או אותו דבר, האדם פרוץ, או האדם רוצח, זה חלק מהקנטוסים האלוהים האלה, שכך הם מתבטאים בעולם, על מלא גם אין אף מוסר בעולם. ואם נקדם הלאה, אז גם אין אף תהליכים ואף תקווה שהעולם יגיע לעולם יותר טוב, כי מה שהיה הוא שיהיה, העולם שלנו כמו שהוא מגלה אלוקות, אז גם אין תנועת גאולה ואין תנועת אופטימית לעולם. אין רצון באדם, אין מושג שנקרא מוסר שגם הוא תולדה מוכחת מהרצון, כמו שאנחנו יודעים שאי אפשר להאשים את האדם על דבר שהוא עושה אותו בהכרח ליבו, אין תנועה מוסרית גאולית של העולם, תנועת התקדמות אמיתית של העולם, אבל מעל הכל, האלוהים עצמו, גם הוא בעצם משהו ולא מישהו. גם הוא בסוף שבר סך כל הכוחות, כי בסוף שבר הוא לא ברא את העולם מתוך רצונו. אם הקדוש ברוך הוא בולה את העולם מתוך רצונו, היא רצון מפניך, זה עצמו היה יוצר הבחנה מהותית בין הבורא לבין הנברא. הוא מחויב במציאות, והעולם הוא רק אפשרי המציאות, כי הוא יכל לברוא עולם, יכל לא לברוא עולם. אבל ברגע שאתה אומר, העולם כמו שהוא אלוהים, אתה בעצם חוזר לתפיסות גם הפילוסופיות שהיו בתקופת אריסטו, שאמרו שהאלוה אין לפניו לא רצון ולא כל מקומות האלה, זה בעצם מה שעומד ביסוד כל הדבר המסב הזה, אז גם אלוהים הופך להיות משהו טכני, משהו נטול חיות, נטול רצון, נטול עצמיות. אז יש כאן, כמו שאמרנו פעם שלנו, משהו מאוד מתעתע בשיטה הזאת. היא אמירה כזאת שמצד אחד הוא נקרא הפילוסוף שיקור אלוהים, הכל הכל אלוהי, אבל אלוהי הוא בעצם כלום, הוא משהו טכני, הוא משהו, כמו שהרב יתאר בעמוד הבא, שתו המוות חקוק על מצחם של אותם אנשים של שפינוזה, שכל העולם שלו הוא עולם של מוות שבו הוא נמצא. סליחה, מישהו רוצה לשאול.
כן. כאילו גם בסוף גם המחשבה שלו היא כאילו אלוהים, אז כאילו בסוף גם זה שאנשים הם עושים את הדת זה משהו אלוקי, זה שאנשים חושבים עכשיו זה שעושים מצוות ומתקדמים לגאולה גם זה אלוקי,
ברור, והוא טען שזה בעצם רק הוא תראה את זה בצורה מאוד קצת כאילו מקוממת, אני לשתתי שאומר שבדיוק כמו שיש כל מיני יצרי קיום בבעלי חיים, אז חלק מיצרי הקיום של החברה זה שהיא יצרה לעצמה, או מערכת ההגנה שלה, זה המוסר שהיא מנתה לעצמה. ובהקשר מסלב דקן, שפינוזה לכן מאוד גם, כאילו לא בא נגד היהדות העתיקה, הוא אומר, זה חלק מהמנגנון ההישרדותי של העם היהודי, ליצור לעצמו איזשהו מבנה מסוים שיגן לעצמו, אבל הדבר הזה, אתה מתחיל להבין, אין הבדל מהותי בין האדם שמתנהג בצורה מוסרית לבין אדם שרוצח. אנשי החמאס והפלסטינאים, חלק משיטת ההישרדות שלהם בצורה איטי על ידי זה שהם רוצחים את כל שסביבם. יהיה כאלה שעל ידי זה שיצרו לעצמם כל מיני חוקים מוסריים, בזה הם יפתחו את הדברים שלהם. אין אף פשע שאתה יכול לומר עליו שהוא יותר טוב, פחות טוב, זה פשוט חלק מהסופרמרקט, חלק מהאינסופיות, וריאציות של הגילים מילואים, זה הדבר הזה עצמו. אז בעצם פוגגת מהמוסר את הערך המוחלט שלו. עכשיו, שפינוזה עצמו טוען שבעצם הדבר שהכי נותן למין האנושי את ההישרדות שלו זה המחשבה שלו, שזה היתרון האדם על פני בעלי חיים. אבל דורות אחריו אנשים אמרו, טוב, זה, כי זה היה האישיות שלו, האישיות שלנו היא אחרת. ואתם יודעים, בדורות הראשונים אחרי שפינוזה, אז אנשים מאוד, השיטה שלה הייתה מאוד משעממת, מאוד קרירה, מאוד שכלתנית, היא באמת מאוד משעממת מאוד זה. אבל פתאום 100 שנה אחר כך, פתאום כל מיני משוררים גרמנים כמו גיטה ושילר וכל מיני כאלה, פתאום אמרו, וואו, יש כאן איזושהי עוצמה אדירה שקיימת כאן, כי היא בעצם נותנת את הלגיטימציה לכל אדם ואדם עם הכוחות המיוחדים שלו, לבטא אותם כמו שהוא. אז בהקשר הוא שם את זה כאן, זה מה שרמסתי מקודם, שכל התפיסות הדטרמיניסטיות שכך התבטאו בשיטות פסיכולוגיות, שאומרות, אי אפשר לדרוש מן האדם לשנות את האישיות שלך. אם יש אדם שיש לו יצרים באמת מגונים, זה הוא, וצריכים לדעת לכבד אותם כמו שהם. כל הדבר הזה זה תוצר ישיר משפינוזה. ולעידך גיסה, כמו שאמרתי, כל מיני תפיסות אנרכיסטיות שאומרות, כל אחד ואחד יגלה את עצמו כמו שבא לו, זה וריאציה אחרת שהיא כולה תוצר ישיר של התפיסה השפינוזית הזאת. אני אולי לא הסברתי פעם שעברה, שפינוזה בכלל את כל התיאוריות שלו, אולי כן הזכרתי את זה, שבצורה מודעת מה בכלל גרע אותו להגיע אליה, כי הוא, כמו שמעת, הוא היה אדם מאוד מדוכא, מאוד מאוד עצוב, והוא אמר, אבל חלק מכל העצבות שלנו בעולם, בזה שאנשים מדוכאים, כי לאנשים יש ציפיות והם מאוד מאוד מוכזבים. אומר, אם ננטרל את הציפיות, בין מאחרים, בין מעצמי, שזה כעס פנימי על עצמי, למה כזה, ונבין שזה זה, כמה שיותר נחיה ככה את המציאות, וזה נסיר מהמציאות את כל העוקץ המרי שלה. אבל הדבר הזה, כמו שאמרתי, זה שיטה כזאת שבסוף שבר, גם בסוף מאבדת גם את התקווה, והיא בעצם מקבלת המציאות כמו שהיא, וזה עצמו מוביל, כמו שאמרתי, לכל מיני תפיסות פסימיסטיות, שאדם לאדם זאב, כן, שזה בעצם חלק מהתוצאה שבה מדברים, ומי שמכיר את עומק השיטות הפרוגרסיביות של היום, שאומרות שבעצם כל החברה בנויה על עוצמות של כוח, שהם אלה שמניעות את החברה, ובעצם ככה מראש רואים את כל המין האנושי בצורה מאוד מאוד מאשימה ואכזרית, ולכם אלה כחלק מההישרדות מהרוע הזה שקיים היום בעולם, זה עד רבה, בוא נעצים כמה שאדם יותר חלש, הוא יותר צודק, כי הוא בעצם פחות קשור לכל מקורות אלה, אז גם זה בסופו של דבר חלק מאותה שיטת חיים, כאילו שבעצם הוא נחלם לדי שפינות, אז אתם רק מבינים לאיזה מוטציות שונות ומשונות כל הדברים האלה הולכים ונגרים. כן, כל זה, כמו שאמרתי, מחלה אחת, והיא מחלת היעדר הרצון מהכל, מן האדם, מן החברה, מן האנושיות בכלל, ומהאלוהות בכוונה נמדת בשם של הכל, בפסגת הכל, הכל חסר מהות, ויש כאן זה משהו מאוד מתעתע, הוא בעצם כביכול הפילוסוף הכי הכי אלוקי בעולם, שאומר הכל אלוהות, אבל הוא בעצם ממש מייסד את יסוד הכפירה, כי בעולם כזה בעצם הכל, הכל כפור, הכל כפוי, הכל קריר, הכל נטול, כל איזשהו צד של עומק ומשמעות ועצמיות שגנוזה בתוך המציאות. סליחה, תראה, עשית אליה.
אבל כאילו, איך הרב מכניס את כל המגמות כאילו אקטיביות? כי לכאורה, אם הכל הלוקות, אז זה מאפס הכל, הכל כאילו מת. אבל כאילו, אם אתה, כל האמירות שכאילו, כל העולם הוא יחסי כוח, וזה כאילו אתה, אתה אומר שיש איזושהי תנועה, יש איזה מישהו מושך לאן
ש... לא, זה לא מישהו, זה זרועות של אלוהים, זה אלוהים הוא תמנון רב זרועות, שיש בה המון המון כוחות שונים ושונים שקיים שם. זה חלק מה... כאילו בעצם הוא תיאר, תיאור מאוד כאילו לכאורה כמו הפילוסוף של הכוזרי, אבל בצורה הרבה הרבה יותר צבעונית, כי יש בו המון המון כוחות חיים, כי בעצם הפילוסוף של הכוזרי אמר שיש רק אלוהים למעלה וכל השאר זה עיוותים ומוטציה של האלוהים, והם בעצם זה כבר סיבה ראשונה, שנייה, שלישית. הוא אומר, לא, הכל, הכל, הכל זה אלוהות. אז זה פשוט כל מיני זרועות של אלוהות. אז יש כאן זה משהו כזה שכאילו זה מה שאני אומר, יש כאן משהו מאוד מתעתע. זה מאוד מלא בהרבה הרבה עוצמתיות של חיים, אבל הם כולם בצורה אמיתית, אם הם חסרי עצמיות, הם נטולי משמעות. זה בעצם מה שהשיטות אחר כך הפסימיסטיות הגרמניות שגם צמחו ממנו, שזה שופנאוור, כמו שהיה מכנה אותו, התנין העיוור, שאומר שכל האנושות, ההוויה כולה, העולמיות כולה, זה תנין, זה מפלצת הדירה כזאת, אבל עיוורת, שאין לה אף מגמה שלא הולכת לשום מקום, שזה שיא הייאוש. כי אם העולם הוא לא כלום, בסדר, אפשר לשרוד אותה, אבל אם העולם הוא עוצמות בלתי מבוקרות, שלא הולכות לשום מקום, זה מקום כזה שבאמת אנו הנובעים, אפשר לתפות את הכל, כן, זה, לכן הדבר מסוים הזה, הוא מאוד כאילו, יש אנשים שיקחו את זה במקום מאוד משחרר, אז אני עושה מה שאני רוצה, ויש כאלה שיקחו את זה במקום מאוד מדכא של הדברים, וזה ייצור כל מיני עיוותים שונים ושונים. את הדברים האלה, כן, מה זה איך? אני עכשיו לא, אני אגיד, פוסט מודרני הזה יש בשני דברים, יש את הצד הפוליטי שלה, שקשור לפרוגרסיבים, ויש את הצד האידיאולוגי שלה שאומרת אין אמת, כן? בסדר? שני הדברים האלה, בצורות אלו אחרות יצאו בתוך הדבר הזה, אני אסביר. כי התפיסה הפרוגרסיבית, שבעצם אומרת, היא צומחת מזה שאין אמת. אז אומרת, אז מה זה כל מיני כוחות שקיים מתוך העולם שלנו? זה כל מיני כוחות חזקים ש... בזרוע שולטים על העולם ומכילים את הדבר הזה כאילו הם מתאמרים להיות את האמת, אבל בעצם יש גם את הנרטיבים אחרים, הם רק כוחניים, ולכן מתוך התפיסה הזאת יש כאן איזו אמירה כזאת שתמיד צריכים ללכת עם החלש כדי להשתחרר מהרוע, כי איפה שהעולם נמצא שם נמצא הרוע. אם לכן הגברים זה הדבר הכי קשה בעולם, יותר קשה זה לא זוכר, יש להם מדרג כזה כאילו של חזקים, מה זה איך?
גבר
הגבר הלבן, והכי גרוע זה הגבר הלבן היהודי, שבסופו של דבר יש כאן איזה דילמות, מה קורה שזה אישה יהודית מול גבר פלסטיני, מול מי נלך, וכל הדברים האלה הם חלק מהתפיסה הפסימיסטית הזאת, שהעולם שלנו הוא בעצם כוחות כאלה שהם נטולי אף דבר. עכשיו זה עצמו מוביל גם להגות הפילוסופית שאומרת, אז בעצם אין אמת אחת, אין את זה מה שאמיתי, זה המון המון בליל של המון המון כוחות, אתה לא תחפש את האמת, כי כמו שאמרתי, אם אין עצמיות, בסוף גם אין אמת, אין משהו מוחלט, אין משהו אמיתי בתוך המציאות. אז כן, אבל למעשה בעצם הוא אומר שבעולם שבו אנחנו נוצאים, כל דבר ודבר הוא נתון לשמות. זה קצת איזשהו, כמו שמעתי, זה אמירה כזו שהתחילה מאמירה מאוד מחייבת, אבל בסוף הפכה להיות אמירה מאוד מרוקנת, שהקנה את העולם עם השמות שלו כאילו. עכשיו, אני אומר, יש הרבה דברים שהם לא קו ישיר מתוך שפינוזה, אבל זה תוצאה משפינוזה. זה עולם כזה שסוף סוף לאט לאט התרוקן ממשמעות. כי זה, כמו שאמרתי, שפינוזה היה בסוף מייסד הכפירה, ושיש כפירה אז אין כלום, ושאין כלום, אז אפילו לא רק שאין דת, אלא אין גם שכל, ואין גם מוסר, ואין אף נורמה, הכל הוא לא כלום, בסדר?
מייצר כפירה, אבל זה מייצר אמונה.
אז עוד מעט שנראה את כל השקולות כולם, אנחנו נבין את הדברים האלה. אני רק תיארתי בינתיים סוג אחד של מחלות, וזה דברים שכמו שמעתי, הוא כותב גם הרב הנזיר, כותב בכל הנבואה. ארבע מאות נגעים שתת הפילוסוף אמסטרדמי. סתה בדקו בפריזו בעיקר ראשי, בשתו הכל אלוהות, כן, שזה אמירה שלו שהכל אלוהות, פנטאיסטיות, כן, פנטאיסטיות, פן זה הכוון הכל, אתי זה אלוהי, מוחלטה, מבלי שיהיה, הוא ברוך הוא נבדל, לאלה מהכל, והוא מתחיל לא מהסוף להתחלה, אלא מהתחלה לסוף, ששורש כל דבר זה הזהות בין אלוהים לבין הבריאה, ש... הטבע הוא אלוהי, אלוהי הוא הטבע, או טבע אלוהי, בתור יותר מדי של הדבר הזה, לא, הוא לא נתן מקום נבדל לקדוש הוא מעל העולם. וזה כבר בעצם שאתה לא אומר שיש פער בין בורא לבין נברא, ושעולם נברא ברצונו, שעולם הוא רק אפשרי המציאות, והוא מוכר המציאות, אלא כל הפין שווין, מפני שהוא ברוך הנבדל לאל המקול. וזו הקשמה, הוא כבר קדמו לו בזה מקודמי לפילוסופיה היוונית היונית העתיקה, ומכאן 400 נגעים. כאילו עכשיו הוא אומר, והרב הנזי כבר מכוון לעוד מעט, אני זה כבר מכוון אותי לאשכול הבא, שאני יכול לומר שהוא יסוד הגשמה, עוד מעט אפרטו, אבל כאן הוא אומר קודם כל את הדברים שאמרנו. א', הסרת הבריאה, יש כאן החידוש, אין התאבות, הכל יש לעולם, כן? יש כאן פשוט אותיות כאילו שנעל שהן קשורות להערות למטה כזה, כאילו נכון כנראה אז כאילו זה שכמו שאמרתי שהעולם לא נברא יש מניין, כאילו לא התחדש, מלא כפירה בניסים, אין גם מעורבות ניסית של הקדוש בתוך הבריאה, כי העולם הוא עולם שנע בצורה מוכרחת, אז כל יסוד הנס הוא יסוד שמבטא איזשהו התערבות רצונית של הקדוש בתוך הבריאה, אז באלוהים כזה אין גם ניסים, ומעלה גם הגבלת הבחירה, דטרמיניסטיות, שלילת חירות הרצון, שמעלה גם האדם הוא נטול רצון, וגם דלת, שלילת מעלות המוסר והחמלה, כן? כי, עוד פעם לא יודע איך קוראים את זה בדיוק, זה מאתגר אותנו, בכל אופן ננסה רק להבין, בוא נאמר כאן, לא נורא, בסדר, המסר הכללי לא עלתי אתם, אתם עלתי אתם, המסר הכללי הבנו כאן, בסדר? אין בריאה, אין ניסים, אין, כמו שאומר כאן, אין בחירה חופשית ואין מוסר בעולם, כן? שזה אבא דברים, אני ניסחתי את הניסים בתור אין גאולה לעולם, אין לעולם לאן להתקדם, את הדבר הראשון תיארתי יותר בתור אין חידוש, אז הכוונה שבקדוש הוא עצמו אין רצון, כל הדברים האלה זה ביטויים שונים שבאים מהשיטה הזאת. כל זה, זה בעצם כמו שאמרתי, מחלה אחת, שבעצם כמו שהרב חנין זה בהמשך אמר, תו המוות חקוק על מצחה של השיטה הזאת. מחלה אחרת שהרב הביא אותה כהקדמה לדברים, והרב מכנה אותה כהגשמה, אבל הייתי מכנה אותה בתור כותרת יותר רחבה, כי זה משהו הרבה יותר מסובך מהגשמה, וזה, הייתי מנסח את זה, שהשפיל את הגבוה, ואת הגבוה השפיל. כן? כמו שהפסוקים חונים בירמיה אומרים, שהשפיל את הגבוה, את הגבוה השפיל, הכוונה ככה. ברגע שאתה יוצר זהות בין האלוהי לבין הבריאה, ולבין הטבע, והאלוהי וטבע הופכים להיות מילים נרדפות, אז אתה עושה כאן שתי פעולות הופכיות. את האלוהי אתה מרדד למושגי טבע, ואת הטבע אתה מהליל למושגים אלוקיים. רק שבאת את זה, כאן הבא נוגד מהירה קודם מה שקראנו קודם, חיסרון הבריאה, החידוש, אין תבוא את הכל יש לעולם, תפירה בניסים, הגבלת חיית דטרמיניטיות, שלילת חירות הרצון, ושלילת מעלות החסד והחמלה. ואיכות חסר בשעתו עיקר החיות העולמית, הבורא מחדשת בתנועה, המעלה על ההגשמה הסתכלותית בייחוד עליון. כן? בסדר? אומר משהו מאוד, בכלל בדיוק שפת עבר, פשוט עומד שם העצם המנוחה, לא הפועל התנועה, הרב הנזיר מאיר משהו מאוד חשוב, אם אתם יודעים, שפינוזה את הספרים השונים שלו כתב בכלל בעברית, שפת הקודש. והרב כותב, נקרא לזה עוד מעט, שהיה נס שהוא הפסיק לצור בשפת הקודש, כאילו בשפה עברית, כי הוא אומר, אילולא שהקלה המסמדמית הייתה מנדה אותו ונדעתה אותו בגלל סיבות ממש חיצוניות, אז הספרים שלה היו נחשבים ספרים עמוקים באמונה, בסקלו כפרים, כבר אמרנו זה, סקלו כאן בעמוד הקודם, כיפי זין, השיטה השפינוזית משיגה יחד היא הפוכה לגמרי של ישראל. כן, תהיה דשים. בקשה לרבנים צדיקים באסנדם להחיקו מישראל. ושאב אומר, גם אצלנו כותב שהיה יד השם לגרשו מישראל, הם גרשו אותו מסיבות לכאורה לא מצד השיטה הפילוסופית שלו, שלא יודע אם העמיקו בחקר, אלא יותר כי ההתנהגות שלו לא הייתה התנהגות הולמת, ויש כאלה שאומרים בכלל שהוא סכסך בינם לבין הקהילה הנוצרית, כאילו כל מיני סיבות כאלה, אבל הרב אומר, היה להם סייעתא דשמיא, למה מגלה כמה שורות? יכולה להשאר את החדשה על כל ראותיה, פרנק תשומת של שפינוזה וביסמרק, ביסמרק הוא זה שחולל את הרייך, כן, את איחוד גרמניה, הם דוגמת בלעם והמן, הוא יוצא כאן זיקה כמו שבלעם חולל את המן, ככה שפינוזה חולל את כל הרייך, את כל הגרמניה הגדולה. אם לא הוחק, היה מתערב עם כלל ישראל, אם לא היה את הסייעתא דשמיא הזאת, שהיו מנדים אותו מקהילה, אז היה מתערב עם כלל ישראל, הם מחבר חיבורים עיקריים, כאן הם מרכזיים מאוד, או עקריים, הכוונה שהם נראים מאוד משמעותיים, אבל בעצם הם עקרים, חסרי חיות פנימית, והם מתקבלים כאיך מורה נבוכי, הכוזרי, וכרצה בזה, אבל כל מורים את הספרים שלהם, אומרים, וואו, איזה ספרים עמוקים, שמדבר בענייני אלוהות, כן, זאת, לפני שהחסידות דיברה על עדן מבדו, פעם שלא שאולו שם מזה ממנו, היום אומרים, וואו, זה בעצם ספרים עמוקים מאוד, זה היה נחשב במרכז הספריות של יהודים טהורים וקדושים, היו עושים את הדברים האלה, אם לא היו מנדים אותו, אז היה נראה יהודי עמקן ומשמעותי מאוד, ובוודאי, אם זה היה מחבל בחידושים תורניים בהלכות או באגדות, כפי ראשונו, הרי לא בא לו גם לחדש חידושים ברמב״ם ולכתוב עוד איזשהו ספר הלוכי, כי הוא היה גאון גדול. והיו גם להתקבלו דעותה באלוקות, והיו יכולים לגורמים לפוצץ את יסודם של שונאים של ישראל, כן? אלא שהיו מתגלות את התלדות בימים הבאים, סובות רבות, יכול להיות שיש 300 שנה, אנשים היו מוקסמים מהספרים שלו, וכבר היה תלמידים ותלמידי תלמידים שהיו מפרשים את הדברים שלו, אבל לרעל כזה שהיה נכנס, אז אחרי 300 שנה, היה פתאום קטסטרופה נוראית בעם ישראל, שבא כתוצאה מהשקר הזה, וסייעתא דשמיא הייתה לה לקהילה הסמדמית, שהיא לא ידעה את כל ההגות העמוקה הפלסופית שלו, אבל בניסינט היא הבינה שצריך לגשת אותו מהקהילה. כן, אז חשבתי שכתוב כאן, לא כתוב כאן, אולי זה כתוב אצלנו, אצלנו זה כתוב שהיה, אם היה מתובל בעברית כאילו, כן, איפה זה אצלנו אז? כן, למה חיכים אלה, זה עלה, יש כזה נשא מלחמה ישראל. זאת אומרת, בספרי הקהל הוקיד, נמנים ורול ואוקל, שאת כל המדע של הצפון, למען דוח הנהל בישראל, ואיזה צורה, יצור שהיה גם העוז העברי נוסף עליו. אני רק הזכרתי את זה דרך אגב, כי הרב הנזיר, אתם זוכרים פעם שאמרתי, שהרב הצל אומר, שלא ברור שהוא התכווה לומר את זה, ככה לפחות ההמון הבינו בו, אבל זה נגזר מאוד מהסגנון שלו. הסגנון שלו, אומר הרב הנזיר, הוא גם כתב מילון עברי. ששם, אבל השורשים, אצלנו תמיד השורשים בעברית, הם תמיד קשורים לתוארי פעולות, נכון? ללכת לזה. שם הוא כתב את זה בתור תוארי עצם. וזה מראה את המחנה שלו, שהוא כל מה הוא מנסה להתעסק לא בתוארי פעולות, שיותר קשורים לאידיאלים אלוקיים, אלא בעצמות עצמה. זאת אומרת, זה מחלה יסודית עמוקה פנימית שקיימת בו, של להיות קשור אל הצד כביכול המוחלט, אבל בעצם בסוף אל הצד המת, ולא אל הצד החי שמסתר מאחורי הדברים האלה. אני רק חוזר לענייננו, איך הגעתי לזה, אני לא זוכר למה הגענו לזה, כי זה ארבע מחלות האלה, ואני עכשיו חוזר למחלה השנייה. אז מה שאומרת המחלה השנייה, זה תשטוש הפער בין הבורא לבין הנברא, היא גם את האלוקים, אלוהים בעצם השפה שלהם, כזה אלוהים, אלוהי נחר, הוא הקטין, רידד אל עולם הטבע, כמו שהדגשתי פעם שעור, לא רק מנה דווקא עולם הטבע הפיזי. יכול להיות עולם הטבע הרוחני, אבל זה נקרא הגשמה רוחנית, שאת הקדוש ברוך הוא במקום להיות, להביא אותו בצורה של האל העולה על מכל ברכתה ושירתה, האלוהים הופך להיות משהו מוגדר, ושאלים הופך להיות משהו מוגדר, אז זה משהו שעושה שבר, זה אליליות, זה משהו כזה שחסרה את כל הכמיהה האינסופית שגנוזה בתוך הדבר הזה, כמו שהרב מכנה זה גם באגרות, יש אינסוף מוגדר, ויש אינסוף בלתי מוגדר. זה כאילו משהו, הוא מדבר על אינסוף, אבל אינסוף סטטי, שחסר את כל הנבדלות, ואת כל הצד הציליות שקיים בתוך הדבר המסם הזה. שזה בעצם יוצר מצב כזה שבו הכל הופך להיות, האלוהים עצמו הופך להיות בעצם משהו נגיש, משהו מוגדר, ומשם מחלה נוספת בה, וזה כל המטריאליזם. אז אמרו, בעצם אין עולם רוח, כי כל עולם הרוח הוא בעצם ביטוי לכל מיני עולמות חומרניים, כאילו, כי בסופו של דבר, ברגע שאתה, את משהו לאלה עולה מכל בחטא ושירתה, אתה מגדיר, אתה מטביע, אז אתה בעצם יוצר עולם כזה שבו הכל הוא קשור אל הכאן מעכשיו, שמשם כל המחלות המטריאליסטיות צמחו מתוך הדבר הזה, שזה בעצם שורשה של אליות, כל אליות היא כזאת שמקשיבה אלוהים, אבל כאן זה הופך להיות שיטה מבונית של הדבר הזה, שהיא חונקת לגמרי כל צד של געגוע לאדם. עוד רגע אני קצת יותר רחיב על דבר הזה, אבל זה יוצר גם מחלה הפוכה, שזה לא רק השפיל את הגבוה, אלא גם הגביע את השפל. כי בסוף סוף בתוך האדם יש כיסופים לקדוש ברוך הוא. יש כיסופים למשהו מאוד מאוד ניסה ונשגב. אבל עכשיו אדם, איפה הוא מכיל את הכיסופים האלה? הוא מכיל אותם בתוך עולם היש. כי שפינוזה בצדק נקרא פילוסוף שיקור אלוהים, והוא עורר בעולם המון המון כמיות כאילו. אבל את הכמיות האלה הכילו האנושות ממנו והלאה על עולם היש, שמזה בא כל מה שהמהר"ל תמיד מדבר על צורה ארורה המוטבעת בחומר, ממנה בא כל מיני שיטות, כמו שמעתי, פשיסטיות, שמעלילות את הצד הלאומי שלהם, וכל מיני שיטות יצריות, אבל שבעצם הם באים לדבר, כאילו, עם אנרגיות דתיות, לדבר על כל מיני דברים ארציים, כמו שלכן אמרתי, אם אתם זוכרים, פעם שעברה, ששפינוזה לא מייסד הכפירה, זה היה תמיד היה קיים, הוא מייסד החילוניות, שחילוניות היא עולם, עולם כבכל של חול, אבל שהוא דתי, כן? מי שיין, יעיז לגעת באושיות הדמוקרטיה, יעין לבקר את מערכת המשפט, יעין לבקר את כל המערכות המסוימות שקיימות, אז בלעת דתי, הם ילחמו באדם מסוים הזה כאן. הם לא יגידו, טוב, זה הנרטיב שלו, זה הנרטיב שלנו. זה כאילו, כאילו אתה אומר, אין אמת, אבל יש אמת. שזה בעצם, כי כל האנרגיות עצמיות שיש באדם אל אלוהות, עכשיו הן מכוונות אל כל המציאות שלה כאן מעכשיו. את הדברים האלה, כותב הרב, תסתכלו בקובץ י' ג' פסקה קוף למדי. אחד מהחסרונות העיקריות שבשיטת שפינוזה, שמגלה כל זומתה, ומה שעל פיה אין השכל האנושי צריך להיות עסוק בעליות תמיד. שנפסק קשר ההשגה, אין סופית לגמרי. בהסתכלות בסדר והנהגה, אין לה כל מעמד. ומה לאדם זונח את הרדיפה לדעת את השם. שכבר קנה לו טשטוש באופן שדומה לו שכבר השיג הכל. ומה לו הוא פונה למטה, והולך מטה-מטה. השפעה הגדולה של המצון הטבעי להתענג לשם הוא מחליף בצימון של כל תווה גסה ואחורה, עד שהרשעה מוכרחת להיוולד. הרב כאן אומר, יש כאן שתי תנועות הפוכות. עד שפינוזה, במין אנושי, תמיד תמיד היה געגוע, תמיד היה כמיהה לדעת מה מסתתר מאחורי המציאות. וזה בעצם הדבר הכי עמוק שקיים באדם, שנרדפה לדעת את השם, של תכלית הידיעה שלא נדע, שהיא בעצם מעוררת תמיד את הכמיהה ללכת עם חיל לחיל ולהיות קשור לעולם יותר עמוק, היא בכלל מה שבנתה בעולם שלנו את התנועות הרוחניות, שהם בעצם הם אלה שקידמו את העולם לפרוץ אל מעגלים מוכנים וקדושתיים אלה יותר ויותר גדולים. אבל ברגע ששפינוזה כאילו מצא את הנוסחה, הוא אומר כאילו מצא את הנוסחה, הגדיר, אני כבר מצאתי את הפתרון מה זה אלוהים, והגדיר את אלוהים, אז אני אגיד זה קודם כל בצורה שטחית, אז זהו, כבר לא צריכים, בני אדם כבר לא צריכים יותר מדי לגעת ולברר ולחפש ולהתגעגע אל הנשגב, אל הנבדל, כי הכל קליט, הכל כאן מעכשיו, הכל מוסבר. באמת ספינוזה יאמר לחוכמתו שהכל מיני שאלות פילוסופיות שהיו עד אז, של הדואליות של הגוף והנפש, של כל מיני שאלות של ידיעה ומחיר, כל זה הוא ממש ככה מצא איזה נוסחה מדהימה שפתרה את הכל. ואז עכשיו או שאנשים לומדים את הדברים שלו ובתחושה שהכל מובן, וגם אם לא, אבל יש איזה יהודי חכם שהסביר איך הכל מובן. והרב אומר, והדבר הכי עמוק שמציל את האנושות כל הזמן, שזה הגעגועים, נרדפה לדעת את השם, שזה מה שמעורר בעולם את סוד התשובה, שרצון כל הזמן להזדקח, להתקדם, לא להישאר במקום, הוא חיסל את הדבר הזה לגמרי. אז לכן זה מה שאמרתי מקודם, שזה בעצם להגדיר את הבלתי מוגדר, זה בסוף שבר זה להרוג את הבלתי מוגדר, ובעצם להרוג את הכמיהה שלנו, ובעצם זה ליצור עולם שהוא עולם בעצם חסר איזו שתנה רוחנית. אז יכול להיות ששפינוזה עצמו יגיד אלף פעמים שאלוהים זה לא רק החומר, אלא המון המדרים שמציעים מעליו, אין סוף מימדים, אבל זה לא רלוונטי, האנושות כבר מסתפקת כאן ועכשיו, אז כמו שמעתי ממנה לכל המטריאליסטיות ולכל החומרנות ולכל העולמות היצרים הנמוכים, זה בעצם כבר תוצר ישיר שבא כתוצאה מהדבר נוסף. זה עד כדי כך שאנשים כבר אומרים, זה לא מעניין אותי בכלל אם יש אלוהים או אין אלוהים, כן? שזה בעצם הכפירה הכי נוראית, כאילו שמשות זה לא רלוונטי בחיים של אנשים. זה הרב אומר צד אחד של המטבע, אבל הכיסופים עליהם קיימים תוך האדם. אז הרב אומר, נכון, לאיפה הכיסופים האלה באים? הם באים ומכוונים עכשיו לכל תאווה גסה, באיזה מחזה אדם עכשיו את העוצמות האינסופיות שהיו גנוזות בו כבר אלפי שנים מתחילת בריאת העולם, הם כולם שם מתורגמים לבולמוסיות כזאת של יצריות, של העצמת כל מיני דברים נמוכים ולהעליל אותם, כן, מה שהרב אומר. הוא מלא, הוא פונה למטה, הולך מטה, אפשר גדול של נמצוא נטיבי להתענג על השם, הוא אומר לציבון של כל תאווה גסה ואחורה, עד שהרשעה מוכרחת להיוולד. על כן נקראו אלו המשכיחים שם השם, עושי רשעה, ושבעצמם אינם פה לרשעה. כן, שפינוזה בחיים האישיים שלו, לא היה אדם נהנתן, היה אדם דווקא סקפן מאוד, לא היה אדם שעושה מעשה רשע, אבל הוא אומר שמה גנוז, הסודות השורשיים שמאלה אחר כך ייצאו ראשיים בעולם. ולכן לראות שכאילו יש לו רק טעות כאילו פילוסופית, אבל היא עצמה השורש הפנימי לכל הראות שבאות בעולם. ולכן מלך, כמו שבאתי, כל דת המטריאליזם מצד אחד והחילוניות מצד שני, וכל מיני מערכות מאוד מאוד תוססות שקיימות היום בעולם, הם פרי הביושים של אותה שיטה, מקום כמינם יסוד הרשע בעולם. וסל שנתם נחלת יעקב למצרים, תן אמת ליעקב, הם העדים לגרש את הזוהמה של השקר הזה, איפה אותם אשר נשאו אל, בגלל שזה עצבו ולא זכו את הדור, וכו' וכו' וכו'. זה מאוד מזכיר לי דבר שאני איתו, אני רוצה להגיע גם למחלה השלישית והרביעית, כן, כן.
השיטה שלו, כל
הגדרה
באלוקות,
אז כן, אבל עד דבריו, אני חושב שכל הגדרה באלוקות תמיד הייתה חלקית, תמיד הייתה מסוימת, כמו כל אליל, לקח משהו שם אלילים, והקדרים עובדים למים, והקיטים עובדים לאש, וכל אחד יודע שיש גם אליל אחר, והוא לא התיימר להביא את הנוסחה הטוטלית שפותרת את הכל, וזה בדיוק מה שיצר גם בעולם, סוף סוף איזושהי הבנה שלא הגענו לפתרון המלא של הדברים. אבל שפינוזה כאילו בעצם נתן את ה את את הטוטליות, את הדבר שהוא בעצם גם, כמו שאומר, גם מאוד מתעתע, כי יש בו כאילו קצת נקודת אמת, שאומר, הכל אלוהות, זה באמת נכון קצת, אבל הכל אלוהות הוא גם חנק את הכל, בהקשר מסוים לכאן, הטוטליות של השיטה שלו, היא זאת שבסוף שבר, מחקה כל איזשהו צד של נבדל שקיים בתוך העולם, שמה שבכל... הם עצמם אמרו מפורש שכל העולם שבו אנחנו נמצאים זה עולם של מוטציות, זה כבר אחרי גלגל הזה, אז הם ידעו, רק ידעו לומר, יש אלוהים, ואולי קצת יגדו אותו בצורה מסוימת, אבל ידעו לומר, ואנחנו לצערנו בכלל נמצאים שם, רוב העולם בכלל נמצא שם, גם הפילוסופים, רק בישראל נמצאים שם, אז היה איזשהו מושג עדן של נבדלות, היה קיים אצלם. אצלו, כל הפיל שווין, אז זה מחק את הכל. בסדר? כל הדבר הזה בעצם אולי קצת כן קשור, אם כבר כן, לטרונוסרופוס הרשע, מה שכן, שאומר שמעשה אלוהים יותר גדולים ממעשה אדם, זה בעצם שהוא לא נותן מקום לכל התנועה המוסרית, אם כן, למה תמלים, כן, שהוא בעצם טוען, העולם כמו שהוא שלם, הוא מעשה אלוהים, אז למה צריכים לתקן את העולם? וכמו שהמדרש אומר, הוא אומר דברים מאוד צדקניים, דתיים כאלה, לעומת רבי עקיבא, שהוא דווקא מאוד מאוד נותן מקום לאדם, מעשה אדם יותר גדולים מזה, אבל אף אחד הוא נקרא רשע, כי הדבר הזה זה הדבר הכי רשותי בעולם, כי ברגע שאתה אומר, אין מה לתקן בעולם, הכל אלוהי, אז אתה בעצם ממש מזמין את כל הרשע בתוך העולם. כן, כל זה מחלה שנייה. מחלה שלישית, שבאו כתוצאה מדבר המסם הזה, זה כל סוגיית ביקורת המקרא, שעלי הרב בעצם איתה התחיל, כן, זה מה שקראנו פעם שם, אתם זוכים בשעות האחרונות, וזה מה שאחר כך אומר, אצלנו אני קורא, ועם זה באה התולדה, לעצות, כן, אחרי שאומר, לחזוק את הקדום יהודת השופלה מוסד עצמות אלוקים, כן, זה אחרי שהרב קצת תהיה בקצורת השיטה שלו, ומזה באה תולדה לעשות את המבוקש של קילים עם מקצוע של מחקר מיוחד, שאדם עוסק בו מעט, הולך ומוקר והראי, והופך ממנו פניו. אם אתם יודעים, שפינוזה היה הראשון שייסד את כל הדבר הזה שנקרא בעקבות המקרא. בצורה הגלויה זה פשוט, כהכוונה, ברגע ששפינוזה אומר שאלוהים והבריאה זה אותו דבר, אז אנחנו יכולים לחקור את אלוהים, כי אלוהים הוא בעצם נמצא בלבל שלנו, שיש לנו את היכולת לחקור אותו, זה קודם כל במשמעות הפשוטה, וגם הופך בעצם את כתבי הקודש, לא איזה משהו שאנחנו צריכים להיות מלאי ענווה כלפיו, אין את המושג הזה שנקרא ענווה, עם כל הפין שווין, את הכל אתה יכול לנתח לפי שכלך, כי אתה חלק מהדבר הזה שנקרא אלוהים. נכון, מסכים. לכן אמרתי, זה רק משהו בסיסי, כאילו ראשונים הדברים האלה. אבל הרב כאן עסוק בכלל בצורה יותר עמוקה. לא, הרב כאן לא אומר מה בפועל הוא עשה, אלא יותר מתאים אותו למה הוא עשה את זה. למה היה חשוב לשפינוזה להתעסק בכל מיני כתבי דת יהודיים ולקחת את התנ״ך ולנסות להוכיח שהתנ״ך נכתב על ידי כל מיני כהני דת בבת שני ובעצם לנטרל מהתנ״ך את היסוד האלוקי שלו, הפוך אותו להיות איזשהו מנגנון הישרדותי של כל מיני מערכות דתיות בעם ישראל שנתנו לשמת על דברים. המניע הפסיכולוגי זה הצד שהרב כאן עכשיו עסוק בו. זה כמו שהרב אומר, וכאן אנחנו חוזרים לדקי המפלט, אם אתם זוכרים שהוא בקוף למד א', שם הרב אמר שכל ההכרה שאין עוד מלבדו, הכרה שהכל אלוהות, היא מאוד מנעימה ומשמחת את עם ישראל, והיא מאוד מאיימת את עולמות העולם. כי ישראל שיש להם סימפתיה לטוב אלוקי, לומר, הכל אלוקות זה הכי שמח. זה אומר, גם הלכות בית הכיסא, גם המזונות שאדם אוכל, גם גידול הילדים של אדם, גם הצבא שלנו, הכל הוא מרומם. כי יש לנו התאמה בינינו לבין אלוקים. אבל אצל עולמות העולם, שמי שתופס את הדברים בצורה זרה לאלוקים, אז האמירה הכל אלוהים היא מאיימת על כל העולם, כי היא בעצם מוחקת את כל הצד של האישיות של האדם. בהקשר המסיים דקן, כמו שאתם זוכרים אמרנו, לכן העולם בנה לעצמו כל מיני דרכי מפלט של הקטנה של אלוהים באליליות, הקטנת העצמת הקשר וכל מיני מוטציות שונות של הנצרות, אבל בא פתאום שפינוזה וניפץ לכולם את מסורת הבריחה שלהם, ואמר, הכל אלוהות, בא, ובעצם כמו שהוא אומר, רק בגלל שהוא מזהה ישראל, לכל בכלל לומר את האמירה הזאת. אבל אמר אותה בצורה של שפת אומות העולם, בצורה מאוד מאוד מאיימת וזרה. כי כמו שאמרנו, כשאתה אומר הכל אלוהות, אז פתאום אתה אומר, אז כאילו וואו, הכל מלא אלוהות, אבל הכל בעצם חוזר להיות לא כלום. אין את האישיות שלי, אין מוסר, אין שאיפת צדק בעולם, אין תנועה בעולם. והדבר המסם הזה מאוד מאוד מאיים על האדם, במיוחד שהוא מבין שהוא, כמו שאתה אמרת, הוא אצבע קטנה בתור מרחב עוצמתי אינסופי שנמצא מולו. לכן הרב כאן עכשיו עסוק בדברים מאוד מאוד עמוקים שקשורים לשורשי ההתנהגות של אדם שככה חשוף לאמירה כזאת בצורה הקלוקלת, בצורה לא נכונה שלה. אז הדרך היחידה להתמודד עם הדבר הזה עכשיו, אחרי שכבר נגמרו כל הפתרונות הקלים של להקטין את אלוקים ולהקטין את הקשר, אלא הכל אלוהות, אז עכשיו הפתרון היחידי הוא פשוט לנתח את אלוקים. שאתה בוחן את אלוקים דרך השכל, בדבר מסתם לכאן, אתה יוצר איזשהו כביכול מנגנון של שליטה שלך על אלוקים. כמו שאתם יודעים, זה משהו שקצת מזכיר את כל הפילוסופיה של יוון העתיקה אל מול האליליות, כן? שבתקופת האלילים האמינו שזה שיש ברק ויש רעם, כי יש מלחמה בין אל הפוריות ללא זוכר לאל השני, והוא גונב לו את את המפתח לגשמים, ומשם הבא רעשים וכל מיני מתולוגיות אמיתיות שהיו בעולם, שהיו משוכנים שלפני כל גשם זה פשוט מלחמה בין אלים וחיצים וכו' וכו', ויצרו את הדברים האלה. באה הנאורות של הפילוסופיה של יוון ואמרה, אתם מדברים שטויות, זה חיכוך שקיים בין עננים וכו' וכו' וכל מיני מחוזי. עכשיו כאילו הם לא פגנים, הם לא אלילים, אבל גם הם בעצם אלילים, כי הם לא מאמינים באל הפוריות וכו' וכו', אבל מאמינים באל הזה שנקרא חוקי הטבע, שהאדם עוד פעם נמצא חסר עונים אל מול אותם אליל שנקרא חוקי הטבע, שהוא רודה באדם כשלו, עושה בו כשלו, אבל למה אדם מרגיש שהוא כבר לא אלילי? כי הוא אומר, זה שזה סוג של אלוהים, שאני יכול לנתוך אותו מראש, יכול לצפות שמחר יהיה סופת רעמים בכל מקום מסוימים, אז זה נותן לי איזושהי אשליה שאני קצת שולט עליו, וזה נותן לאדם איזושהי תחושת ביטחון. בהקשר מסוים לכאן, שפינוזה אמר, אם יש אלוהים שמאוד מאיים עליי, כמה שניתן לי לנתח אותו, אז קודם כל זה נותן לי איזושהי תחושה של שליטה עליו. אבל יותר מזה, שאני לוקח את האלוהים ומנתח אותו, אני גם קצת מאבד את כל העוקץ של האיום שקיים בו. כי כמו שהזכרנו, כמו כל טיפול פסיכולוגי, שאדם בא לטיפול פסיכולוגי ומנתחים את הישות של האדם, אז הניתוח הפסיכולוגי הצליח, אבל הפציינט מת, הוא יוצא משם חסר חיים, כי כל מה שאני עושה זה בעצם רק תגובות של חסך שלי בילדות וכו' וכו'. כשאתה לוקח את האלוהים ואתה מפרק אותו לגורמים, אז בעצם אתה מאבד את כל הצד הסמוי של הכמיהה שקיימת לך לאלוקים. ולכן בעצם, כמו שהרב אמר כבר מקודם, שהמטרה שבחד מלחים הכלליים, זאת אומרת, אלוקים לא תעשה את עסקה רעי, לא תעשה את הרב כאילו איזה מקצוע מיוחד שבחקירה, כי מי שחי קשר בריא עם הקדוש ברוך הוא, לא צריך להפוך את הקדוש ברוך הוא לאיזה מקצוע מיוחד שבחקירה, ולהפוך אותו לדבר ריק, לא דבר ריק הוא מכם. אבל זה מה שאומר, מי שכן מתעסק בדבר הזה, אז יש הבאת הולדה, כאילו נובע מזה, סביב יש למין מקצוע של מחקר מיוחד, שאדם עוסק במעט, הולך למקר וראי, ומלא יכול ללכת ממנו פניו. ולכן יש כאן אפילו איזשהו אינטרס מכוון לנפץ את כל המיתוסים, ולומר, לא היה משה רבנו, לא, ספר ויקרא, לא היה ישעיהו, זה שתי ספרים, כל מיני דברים כאלה, שהמטרה שלהם היא בסוף שבר לנפץ את המקום הזה שאדם חייב לעמוד אל מול אלוקים. עכשיו הרב אומר, לא נקרא את עכשיו לשקרים של ביקורת המקרא, וברוך השם אתם יודעים, בשנים האחרונות ביקורת המקרא סופגת מכה אחרי מכה מכל מיני גילויים הראשיים שמתגלים בירושלים, ככה שמה שמוחקים כל הזיות מוזרות של אותה ביקורת המקרא. אני תמיד מזכיר לכם את המקרים שהיהו בהיכל הספר, שחל הספר, יש שם במרכז החל הספר, מגילחת ענקית, שנמצאת ככה בעיגול הסביב הזה, שהוא של מגילות קומראן, מצאו את ספר ישעיהו. אבל אתם יודעים שבכל אתם קרוב אומרת, אין ספר ישעיהו, יש ישעיהו א', ישעיהו ב', אבל מגילות קומראן, משהו כמו 100 שנה אחרי חורבן הבית, התגלה ישעיהו א' וב' ביחידה אחת. אז הרשעים שגם על פתח גיהנום לא חוזרים בהם, כותבים למטה מסמך נדיר שבו יש שילוב של כתב יד ישעיהו א' עם כתב יד ישעיהו ב', אתם מבינים? כאילו העובדות לא התשתשו אותם, לכן אני עכשיו לא בא עכשיו להיכנס עכשיו לדברים המצחיקים שהם הביאו, אני בא לשאול מה המניע שלהם, והמניע שלהם זה דרך ההגנה העלוב שעליהם צריך לעשות ברגע שאדם יותר מדי מציף את סוגיית העצמות בצורה כל כך בוטה שהיא בהכרח מוחקת כל האידיאלים הולכים, מוחקת מלא גם את כל המשמעות הפנימית של החיים, מוחקת את העצמיות של האדם, אם זה את העצמיות של אלוקים, אז גם חלק מההגנה על מול הדבר הזה, זה איזושהי ציניות כזאת, של חקירה כזאת, של ביקורת המקרא, כל זה מחלה שלישית. מה זה?
זה לא ניתוח של האלוקות, זה לא חקירה של האלוקות, זה לא אלוקים.
כן, אבל זה בדיוק הכוונה, בעצם כאילו, כל מיני דברים בעולם שלנו, שהם רשמים של משהו נבדל, שזה בעצם עיקר התורה, או ישראל, או כל מיני דברים כאלה, יש עכשיו את הרצון להסיר את האיום שזה, לומר כל הפנשבין, אז אל תומע שיש בתוך העולם שלנו משהו מסוים נבדל יותר שהוא כתבי הקודש, ובזה אתה בעצם, כדי להפוך את אלוהים להיות משהו טכני, לא משהו בעל תוכן, אז אם יש דברים שם שכן בעלי תוכן, יש עניין לנפץ אותם, כי הם מאיימים על כל החיים שלנו, בסדר?
כן. עצם הניתוח באלוקות ולהגדיר
בו,
אז זה מוריד
מני תאיות. כן, אבל אתה צועק שבצורה יותר מכוונת, ניתוח בו, יש בו גם את ה... קודם כל את הניתוח קודם כל ברגע שהכללי שהיה לבני אדם למשהו נסגר שהוא ניתח אותו ורוקן אותו, אבל זה לא מספיק, יש גם את האורייתא שהיא הנכחה של הנבדל הזה שגם מלא גם אותו גם צריכים לנתח, נכון, ואולי זה את הצועק מוביל לדבר שלישי שזה המחלה הרבה שרציתי לומר עליה, שלא רק את קודש בריחו ואת האורייתא הוא חיסל, אלא גם את עם ישראל, שזה האנטישמיות שבאה בקבוצה מה שהוא כותב אצלנו בעמוד הבא. כן, וכשהנישות עובד, מה השעה רק? 52. וואו, עכשיו ממש. כשהנישות עובדת, עד דקה נצחי, אמתה לי מראש נקודת אחים, אז היא עובדת ומחלת לכל שגיאה, אצל הרבתא הוא כתוב, נהיה לי מלפי כתב יד ראשוני, לא שגיאה, אלא שקיעה, שהיא שוקעת וכל דבר, ועולמה האידאלי נחשך בעדה, כן, שבעצם הכל הופך להיות רדוד. אז עכשיו המשפט הבא, שזה המחלה הנוספת, ההשכחה של אידיאלים אלוקים. מוכרחת היא להגביר שנאה לישראל, דוגמת השנאה של רומא אלנית, יהודה מפני הניגוד הגדול של הצירות הציונות של אחים כולן שבשניהם, אותו שהיא מתעצמת באיזה צורה מדעית. כן, שזה בעצם עכשיו המחלה הנוספת, וזה האנטישמיות שבאה לעולם, מה שהזכרתי מקודם מפנקס עוד ג' שכמו שבלעם יצר את אמן, אז ככה גם שפינוזה יצר את ביסמאק, כן, את כל השיטה הנאצית היא, אם אתם יודעים, הנוער האטלריאני כמה שהוא שנא יהודים, אבל מאוד אהב את הכתבים של שפינוזה, שיש בו משהו מסוים שהוא קשור גם לניטשה, שלא הזכרתי מקודם, זה יותר קשור למחלה השנייה שהזכרנו, שבעצם מדבר על האוברמנש, כן, ומה שהיטלר אמר, שכל יש את היהודים שנותנים את מוסר העבדים, אז העולם הדרורי, הפיראי שאנחנו רוצים לשורים אליו לא יכול להתבטא כאילו, וכאילו בעצם הדבר הזה פתאום נותן דרור לכל העולם כי אין מוסר, אבל יותר מזה נותן גם הללה לכל קורות החיים האלה, אבל יותר מזה הרב אומר נוצר כאן עכשיו שנאת ישראל עמוקה מאוד, כי בעצם בהקשר המסם הזה שפינוזה יצר עולם שרוצה להיות מאוד מאוד לחיות את הסדרנות, את הכאן ועכשיו, את הקביעות של המציאות, והישראליות, וכאן זה כבר, תקשיבו, זה לא האנטישמיות שהזכיר עליה בעמוד הקודם. בעמוד הקודם דיבר על אנטישמיות, שהעולם כועס עלינו שהלחלנו מוסר לעולם, כן? כן, ומעורי החובות לעולם שבאו מקוותינו. עכשיו, בעת החדשה, שונאים אותנו גם אם אנחנו לא דתיים, גם אם אנחנו לא מביאים מוסר לעולם. הם מסרפו כן, בליל הבדולח גם את הספרים של פרויד וגם את כל הספרים של אלה שמש לשיטתם. אבל יהודים מביאים לעולם את הקדמה, מביאים לעולם את הגעגוע. ובעצם אומרים, כל עוד יש יהודי אחד בעולם, יש געגוע, וזה דבר שהעולם עכשיו כל כך מרוכז בתוך ההגדרות, בתוך הכאן ועכשיו, שלכם אלה הקמיית אחים ישראלית שמעוררת תביעה מן העולם לעידון, תביעה מעולם להתקדמות, אפילו אם תתגלה לא בצורה של קירה בשמות, יהיה כבר, כמו שאבקן אומר, יהיה ניגוד מוחלט בין החיים ישראלים לבין מוות שבו העולם נמצא, ולכן אלה, השיטה הזאת הפכה, ובעת החדשה, האנטישמיות הפכה להיות הרבה יותר מכונה, הרבה יותר מפלצתית, הרבה יותר מסוכנת, ממה שהייתה לפני כן. כל הדברים האלה הם חלק מהמחלות של אותו דבר. אנחנו פעם באה בעזרת השם, נצטרך לגעת, אנחנו עדיין צריכים את ה... זה פעם קורות אלה כאן, אני רק תיארתי את התוצאות שבאו מהמחלה הזאת, אנחנו צריכים להבין את נקודת הקשר היסודי שהייתה כאן, ומשם נתקדם הלאה בעזרת השם. שואל.